בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בפעילות של צהל הלילה בטול כרם חוסל מחבל ערבי אחד שסיכן את הכוחות. במהלך חילופי האש נפצעו עוד 7 פלסטינים. ברוך השם אין נפגעים לכוחותינו. מחבל פלסטיני ניסה לדקור אמש 2 נשים שעמדו בתחנת אוטובוס בכיכר נילי שבשומרון. המחבל יצא מרכבו, ניסה לדקור את השתיים, ולאחר מכן זרק את הסכין, נכנס לרכבו וברח. כוחות צהל מבצעים סריקות כדי לאתר את המחבל. מתקפת הסייבר על בית החולים מעייני הישועה. במשרד הבריאות, במערך הסייבר הלאומי ובבית החולים מעייני הישועה, מאשרים כי במסגרת התקיפה דלף מידע אישי של חולים. הצוותים בודקים את טיב המידע ואת היקפו. בשלב זה טרם פורסם המידע בפומבי, ובית החולים נערך לתרחיש כזה. כתבנו מציין כי מרבית מערכות המחשוב של בית החולים כבר הוחזרו לפעולה, והפעילות הרפואית של בית החולים נמשכת כסדרה. אמש נודע כי קבוצת פצחנים ממזרח אירופה היא זו שעומדת מאחורי מתקפת הסייבר. עימות בין השרים גלנט לבן גביר על רקע הכוונה להקים משמר לאומי. שר הביטחון יואב גלנט שיגר אתמול מכתב חריף שבו התנגד נמרצות להקמת המשמר הלאומי כגוף נפרד מהמשטרה שכפוף ישירות לשר בן גביר. הקמתו של המשמר הלאומי כגוף ביטחוני חדש יגרום לקשיים משמעותיים ולהסתת הקשב של כל מערכת הביטחון, כתב גלנט. השר בן גביר הגיב, השר גלנט פיתח הרגל מגונה להוציא מכתב לתקשורת ורק אחר כך לשלוח למשרדנו. טרם קיבלנו את מכתבו של השר גלנט שפורסם בתקשורת. ארצות הברית ואיראן סיכמו על עסקת החלפת שבויים ביניהם, כך על פי דיווח של העיתון הניו יורק טיימס אתמול. על פי הפרטים, 5 אזרחים אמריקנים שכלואים באיראן ישוחררו בתמורה לשחרור מספר אזרחים אמריקנים הכלואים בארצות הברית, וכן להפשרת מיליארדי דולרים איראנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל שימו לב, ממחר, שבת קודש, ועד ליום שלישי, יחל גל חום כבד מאוד, עם טמפרטורות גבוהות במיוחד, ועומסי חום כבדים עד קיצוניים. עד כאן, חדשות כל חי.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חי פתוח, וכוי וישם יחליפו כוי, את בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כל חי פתוח, וכוי וישם יחליפו כוי, אך בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי.
סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לידידי ורי הרב רמי רייבד.
בוקר טוב, שמח להיות איתך שוב.
זה הדדי.
כבוד בוקר, הוא לי.
כבוד הוא לי. ולטכנאי שלנו, ישי נוימן היקר, שתמיד אני שוכח את השם ומסתכל עליי כאילו פעם ראשונה אנחנו נפגשים, מה לעשות, שמות אני חלש, אתה יודע את זה. רמי, מה שלומך? איך מבלה בבין הזמנים?
ברוך השם, ברוך השם, היינו בחול כמו שכולם. אבל
איך זרזור לארץ, אה?
שבה שבה קראנו בפרשת עקב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. תמיד טוב לחזור לארץ, יש פה הכל, נכון שיש מכל דבר קצת, אבל יש הכל.
תראה, כולם אוהבים להתלונן, כולם אוהבים, אתה יודע, אתה יושב בחוץ לארץ וקוראים, וואו, המדינה, המדינה, ואתה מגיע לארץ, אתה מרגיש בבית, זה לא יעזור שום דבר. אני חזרתי עכשיו מתאילנד, ואני קודם סיפרתי לך את זה, והמטוס היה מלא בישראלים שבורים. עכשיו, לא שבורים רוחנית, שבורים פיזית. אנשים נוסעים כאילו בבין הזמנים, אתה יודע, תמיד דיברנו על בחורי ישיבה שנוסעים למדבר, בלי מים לדוגמה. אז מדברים על החרדים שהם לא בסדר. אז אני רוצה להגיד לך, מטוס היה מלא בצוותי רפואה, אחד שבר את הגב ואחד שבר את האצבע ואחד נפצע ואחד עשה ואחד זה. זאת אומרת, אנשים קצת מרגישים בחופשה, שכאילו הכל מותר, וזה ממש לא נכון. זאת אומרת, זה ראיתי במטוס, אתה יודע, הנקודה היא שבלנץ' כולם קמים מכיסא הגלגלים. שמגיע האוכל, פתאום, זה נס גלוי היה שם.
וכל אלו עם האיברים השבורים, בשנה הבאה, ייסו שוב.
חד משמעית, חד משמעית.
שמעתי פעם את השר יעקב נאמן שאמר, הוא היה אוהב לעשות סקי. הוא אמר, אין מי שעשה סקי ולא שבר משהו. ושנה אחר כך,
נסע עוד הפעם.
שוב ושבר
שוב. סדיסטים, עזוב, זה בסדר. טוב, איציק לא איתנו, איציק גם בחופשה. בוא נדבר קצת על היועצת.
אבל קצת קשה להיכנס לנעליים של איציק, כמו שאתה יודע.
שטויות, זה נעלי בית, עזור
אותך. אתה יודע, בזמנו כשנבחר, כשהתמודד לעיריית ירושלים, אוהד אולמרט, והוא למעשה הביס את
טדי קולק,
אז שאלו אותו, איך אתה יכול להיכנס לנעליים הגדולות של
טדי
קולק? ואז הוא אמר, אני יודע שהן נעליים גדולות, אבל הסתכלתי על רגליי וראיתי שלא קטנות אמה. אבל אני מסתכל על רגליי בראש קטנות אמה, כשאני חושב על איציק שלי.
טוב, אני מדבר על נעלי בית, אז הכל בסדר, לא, יש לו נעלי גדולות, והוא אחלה, אבל אתה לא פחות. תקשיב, בוא נתחיל לדבר קצת על היועצת המשפטית. תראה, אני יושב בחוץ לארץ, ופתאום שומע שהמדינה מתהפכת על מה? אלוקים ישמו. זאת אומרת, אנחנו רבים על הכל. היועצת המשפטית, בוא נגיד ככה, נתחיל להיפר, כי מי שלא שמע, לא קשה לי למי שהיה מישהו. סינמן באמת החליטה לעשות צעד, אני חושב, מתבקש. ציבור החרדי נוהג להתרחץ ברחצה נפרדת, לגיטימי לחלוטין. אני חושב שככה אורח החיים שלנו, וזה בסדר גמור. ואז בעצם התחילה צעקה גדולה ומרה, למרות, וזה אולי אתה לא יודע, שהיא לא ביקשה בזמנים של המעורבים.
ביקשה אחרי שעות
בדיוק, זאת אומרת, לא חס חלילה לא לפגוע ברגשותיו הרגישים של הציבור החילוני, שחייב לא רחצה נפרדת, אלא באמת לתת איזשהו, באמת, קצת התייחסות לציבור החרדי, אתה יודע מה? גם הערבי. גם הערבי שזה חשוב לו, ואתה יודע מה? גם המסורתי, וגם כאלה שבהחלט החליטו שזה דבר שחשוב להם. והיועצת המשפטית נפלה, פשוט נפלה לבור, והחליטה שזה לא בסדר. ואני כבר באמת לא יודע כבר מה לומר עם היועצת המשפטית הזאת. הרי לכאורה, אם אני היום הייתי מגיש בגץ, יום שישי, לא הייתי היום, יום ראשון, ואומר שאני רוצה שבמסגדים, גם נשים וגם יהודים יוכלו לבוא להתפלל. ככה בא לי. לכאורה, לפי מה שהיא אומרת, הכל מותר. זאת אומרת, אולי תיכנס לנו בכלל לצלחת שאוכל קשר, זה גם לא בסדר. שבעזרת
נשים יכנסו גברים.
כן, גם, אין שום בעיה. ואנחנו נמצאים במצב שצריך להעביר עכשיו חוק, ואחרי שנעביר את החוק, כי זה בעצם אמר גפני, נכון? שלהעביר חוק.
כן.
ואז בגץ יעלו למעלה ויגידו שחוק הסבירות זה לא סביר, כי החבר'ה למעלה, האג'נדה הפוליטית שלהם לא מתאימה. ואני אומר, הרב רייבד, עד איפה אנחנו נגיע?
אני חושב שדבר אחד אתה לא דייקת, אמרת, היא נפלה לבור. אני לא הייתי קורא לזה נפלה לבור. אני חושב שזה דבר מתוכנן כחלק ממהלך של כל מה שקורה כאן כיום. הדרך של להדליק את הציבור נגד הציבור החרדי, שבסופו של דבר זה מבין נגד הממשלה, זה כשבאים ומוציאים משהו שהוא נגד הציבור החרדי, זה מדליק את הציבור הכללי נגד הציבור החרדי ונגד הממשלה. וזה לא, זה מהלך מתוכנן שהיא לקחה אותו ומחושב מראש, והיא לא נפלה לשום בור. אני רוצה דווקא להזכיר בעניין הזה של הנושא של הפרדה ברחצה לטובה את הצבא. אני זוכר שהייתי בחיל האוויר, כל בסיסי חיל האוויר שיש בהם בריכות, ויש רבים מהבסיסים
בחיל האוויר,
בכולם היה שעות נפרדות. בכולם היה שעות נפרדות, אפשרו לחייל, זה דבר לגיטימי, לדבר מינימלי, מדוע חייל דתי לא מגיע לו את הזכות הזאת לשחות בבריכה כמו כל חייל? נכון שלא ביקשנו את זה בדיוק בשעות שבהם כולם מעוניינים כדי לא להפריע, אבל תמיד אני אמרתי גם לחיילים הדתיים, רבותיי, אם יש מחיר מסוים שצריך לשלם, נשלם את המחיר, ואם המחיר אומר שאנחנו צריכים להתרחץ רק בשעה 5 או בשעה 8 בבוקר, נשלם את המחיר. אבל את הזכות הלגיטימית הזאת, המינימלית הזאת של להתרחץ בהפרדה, כמובן שכולם הכירו וידעו. היועצת המשפטית לדעתי לא נפלה כאן לבור, היועצת המשפטית בצעד מחושב ומתוכנן, מבינה שזה חלק מהאג'נדה הכללית שקורית היום, שצריך לחפש כל דבר שיכול להדליק את הציבור הכללי נגד, נגד הממשלה.
אבל זה, תקשיב, א', אני יכול להבין באמת את חברי כנסת מהקואליציה שאומרים שזה סיבה להזיז את היועמ"שית. תקשיב, יועמ"שית היא של כולנו. אני יכול לאהוב אותה, אני יכול לא לאהוב אותה, אבל היא של כולם. והיא לא דואגת לזכויות הפרט של, שלי ושלך. זאת אומרת, תראה, איתמר בן גביר בזמנו, אני לא יודע אם אתה יודע, זוכר, הוא הביא לבריכת גורדון. אתה זוכר?
כן,
הביא אוטובוס אריתראים.
אריתראים, כן, כן, נכון.
לא, ו- להם... לא נתנו להם להיכנס. נכון. זאת אומרת, החבר'ה האלה שיושבים שם במגדל השן, זה, הם אין לעצמם, הם דואגים. ראית מר בן גביר עשה מעשה אומני שאין גדול ממנו.
לא, הוא אי אפשר להגיד שהוא נפל לבור. כן. זה היה מתוכנן מראש, כמו שכאן עכשיו, כאן, עכשיו הכל מתוכנן מראש על ידי היועצת המשפטית. בוודאי, תראה, בוודאי, הדבר הגדול שעשה איתמר בן גביר, הוא פשוט שם מראה מול הציבור. להראות להם, רבותיי, מה שאתם דורשים מאיתנו, אתם לא דורשים מעצמכם.
הבעיה היא שהם לא עושים כלום. הבעיה היא שהם לא משנים את דרכם. זאת אומרת, אני באמת שלא מצליח להבין. תראה, אתה יודע, הפרספקטיבה שאתה נמצא בחול, זה קצת אחרת מפה. אתה רואה את זה כאילו אחרת. ואני אומר, על מה הם רבים? אתה יודע, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה בעיות, שס הבם הוא נוראי. מה היה קורה עם היועצת המשפטית, הייתה אומרת שזכויות המיעוטים לגיטימיות? תראה, שים לב. ההפגנות שנמצאים כרגע שחוסמים את האלון, זה מיעוטים, מה לעשות? הרוב בחר אחרת. והיא מסבירה שיש צורך לתת למיעוטים, ולתת ולתת ולתת. מה, ברגע שמדובר בחרדים, אנחנו כבר לא שווי זכויות.
אוי, שאני מוצא בכל דבר סיבה שמחפשים פה איך להדליק את השטח נגד הממשלה. כל דבר זה מה שעומד מאחורי זה. אני זוכר שיום אחד היה איזה יום האישה, אם אני לא טועה, וראינו איזה מישהי, והיא התחילה לדבר על חוק החמץ.
אוקיי.
על החמץ של לבתי החולים. ואז המראיינת, אם אני לא טועה, זו הייתה יעל דן, אני לא בטוח, בגלי צהל, ואז היא אומרת לה, רגע, אנחנו מדברים עכשיו על...
משהו אחר בכלל.
על האישה, על המעמד האישה, זאת אומרת, במקום שלא נותנים להכניס חמץ, בסוף לא ייתנו להכניס נשים. איזה קשר בין הדברים. מה זה קשור אחד לשני? אבל כל דבר מחפשים לצערי הגדול, לצערי הגדול. אני באמת בא ממקומות שכל השנים ידענו להסתדר אחד עם השני. השבוע נפגשתי עם כמה אנשים ששירתתי איתם במשך שנים. יודעים להסתדר, בכלל לא העלינו את הנושא הזה על השולחן. בגלל שהסתדרנו תמיד, ידענו להסתדר תמיד. כל אחד כיבד את השני. תנו לנו את החיים שלנו, ניתן לכם את החיים שלכם. אף אחד לא רוצה להיכנס לכם לצלחת. אנחנו, כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות פה במדינה, זה קצת שהמדינה הזאת תיראה עם אופי יהודי. אין לנו כוונה להגיד למישהו מה תאכל, או מה תעשה בשבת, או לאן תיסע. אנחנו רוצים רק דבר אחד, שיראה קצת יהודי, ושיתנו לנו את החיים שלנו.
ואני חייב להגיד לך שהחיים שלנו משליחים גם עליהם. הם לא מבינים, אבל חלק מהזהות היהודית. על מה אנחנו יהודים? זאת אומרת, אני מדבר על החילונים, לצור למייה, רק שכרגע אני מקווה מאוד ששומעת אותי. על מה אנחנו זכאים? הרי הקושנו שאנחנו קיבלנו, זה בעצם התנך שקובע שעם ישראל. אנחנו, איזה עם ישראל? לפי מה שאת אומרת, אנחנו עם של גויים, זאת אומרת, עם ככל הגויים. זה בעצם מה שאת אומרת. הפרדה אסור, ההוא מותר להכניס לא קשר לפסח. אז למה אנחנו כאן? בוא נעבור לאוגנדה. עכשיו, אני אומר את זה, אני אומר לך, הייתי בבית חב"ד בתאילנד. אתה רואה חילונים, היה לדעתי במשהו כמו 1,500 איש. אתה לא מבין, זה לא נתפס מה שעושים בתי חב"ד, זה צריך לדבר תוכנית אחרת. הכבוד. ואתה רואה חילונים, ואתה רואה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות באופן מלא. בסדר? אני לא אקרא להם חילונים, אקרא להם מסורתיים. אנשים שביום יום היית אומר, וואו, הם מהצד השני, וחשוב להם קידוש, וחשוב לאנשים נרות, למה להרוס את זה? למה להרוס את המרקם הזה? אבל אני אגיד לך איפה הנקודה הכי בעייתית. באותו רגע שבגץ נתן צו על תנאי לעניין של הסבירות, זה נתן למיירה רוח גבית. זה ברור לי. זאת אומרת, היא בטוחה שמותר הכל.
מותר הכל.
יש סב על תנאי, אז לא חייבים להוריד את זה מהשולחן, אפשר להשאיר את זה על השולחן, אפשר לפתח את זה, אפשר לעשות הכל.
ואפשר לעשות הכל, ואולי תקבל עוד נקודות זכות, הגברת. אני כן הייתי חושב שצריך לשקול לפטר אותה, אבל שוב פעם, זה עוד הפעם יהיה מאבק, וזה בדיוק אולי מה שהיא מחפשת, אם אתה שואל אותי.
אני רוצה להגיד לך לגבי הנושא של הצורך במסורת פה בארץ ישראל. אני רוצה להזכיר דבר שאני לא הזכרנו אותו בפעם הקודמת. 1936, האום שולח את ועדת פיל לבדוק למי שייך את הארץ הזאת. בוועדה מגיע דוד גרין, שמייצגת כיושב ראש הסוכנות היהודית, לימים החליף את שמו לדוד בן גוריון. שואלים את דוד גרין, ערבים פה כבר כל כך הרבה שנים בארץ, מה אתם בכלל נכנסים להם לעצמות? ואומר להם דוד בן גוריון, רבותיי, תנ"ך, תראו מה כתוב בתנ"ך. זאת אומרת, אנחנו, גם בישיבה שלנו בארץ ישראל, מתבססת על התנ"ך. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, מהספר הזה תנ"ך, אנחנו ניקח רק קטעים שמתאימים לנו, קטעים נבחרים. אנחנו על הספר הזה יושבים בארץ ישראל, ואנחנו חייבים גם לכבד את הדברים של התנ"ך דורש מאיתנו, התורה דורשת מאיתנו, וגם אם אנחנו לא יכולים להכריח את כולם להתנהג באותה דרך, אנחנו בוודאי מבקשים, תכבדו את מי שכן, הלך בדרך הזאת כל השנים.
אני רק רוצה להגיד לך, שדברת על דוד גרין, לא חשבתי על זה, על בן גוריון, אם הוא היה חי היום, הוא היה מוקצה מחמת מיוס. זה ברור לי. איזה חשוך, מה אתה הולך עם התנך, מה אתה זה, פורוליזם, כל ה... תשמע, זה ירידת הדורות, אני אומר את האמת, ירידת הדורות, אז בוא נעבור לשיר אולי, של איש הירי בו לים, כי זה קצת ירגיע אותנו, ונעבור לתעסוקת חרדים, גיוס, כל מה שצריך. יאללה. טוב, 8:24 חזרנו. הרב רייבד, אתה מקודם אמרת שיש לך איזשהו סיפור, דיברנו על ועדת פיל ועל בן גוריון, שזה קצת קשור לנושא שדיברנו עליו עם התנך ועם הקושן וכו' וכו'.
היה איזה יהודי בירושלים, מאוד מוצלח, יהודי גם עסקן גדול ועשיר גדול, ובאמת אדם חשוב ונכבד, שהוא סיפר כזה סיפור. הוא אמר ששר החינוך היה זלמן ארן, בזמנו בקום המדינה,
כן.
וזלמן ארן היה חילוני, אבל אשתו כמובן הדליקה נרות שבת,
כן.
ואשתו...
מה שהיה מותר אז, כן, כאילו, אני צוחק, אז היה מותר כאילו.
אנשים היה קצת מסורת, כן. וזה היה בסדר גמור. ואשתו הייתה מדליקה נרות, והיא סיפרה שהיא, כשהיא מדליקה נרות, היא מכוונת שיהיה לה, בעלה היה מעריץ גדול של בן גוריון, והיא מכוונת בהדלקת נרות שיהיו לה צאצאים כמו בן גוריון. היא בעלה היה מעריץ גדול שלו, אז היא חיבנה. יום אחד היא חוזר זלמן ארן הביתה, ומספר לה שבן גוריון פגש אותו, וסיפר לו על הפגישה עם החזון איש, ואיזה אישיות דגולה זה החזון איש. סיפר.
סיפר לארן.
סיפר לזלמן ארן. זלמן ארן חזר הביתה, סיפר את זה לאשתו,
כן?
על מה שאמר לו בן גוריון, על החזון איש, אמרה אשתו, אתה הרצת כל המעט בן גוריון, עכשיו בן גוריון מריץ החזון איש, עכשיו אני...
מריץ את החזון איש.
עכשיו יתחיל להתפלל בהדלקת נרות.
שיהיה לו חזון איש.
שיהיה לי צאצאי כמו החזון איש.
אוקיי.
הוא אומר, ככה מספר אותו יהודי, והוא אמר, ואני נכד שלהם.
מה אתה אומר? זאת אומרת, תפילה תפסה.
תפילה תפסה, הוא היה בכלל היום משפחה חילונית, והוא חזר בתשובה, וזה מה שעשתה התפילה. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לנושא הזה בכמה, זה דבר מאוד חשוב לי, הנושא של תעסוקת חרדים. אני אגיד לך, אחרי שעזבתי את הצבא, במשך 5 שנים התעסקתי בעניין של תעסוקת חרדים, הייתי יועץ של הג'וינט, משרד הכלכלה, התעסקתי בעניין הזה של תעסוקת חרדים, וכך שאני קצת מכיר את העניין. גם היום אני מסתובב בנושא הזה.
אתה יודע, חילונים שלא מכירים את החרדים בטוחים ששום חרדי לא עובד, זאת אומרת זה...
אז נדבר על זה, זה יותר מזה. א', הם חושבים ששום חרדי לא עובד, ואז הם אומרים, אנחנו מממנים את החרדים. זאת אומרת, אנחנו מממנים את הישיבות. למה אנחנו צריכים לממן את הישיבות עם המיסים שלנו? אז כמובן ששנינו יודעים שחרדים עובדים, אתה עובד, אני עובד. ואנחנו יודעים שעם המיסים של התושבים בכל מדינה, מממנים את מה שצריך המדינה. כי זאת החובה של המדינה. אז נכון שהוא מממן דבר שהוא לא רוצה שזה הישיבות, אבל גם אתה ואני מממנים את התיאטרון, שזה לא בדיוק מה שאנחנו דלוקים עליו, או את הכדורגל, או את הקולנוע, או את האופרה.
ואתה לא שומע את החכים החרדים אומרים להבדיל, לא להעביר את זה.
אף חרדי לא יגיד, אני לא רוצה לשלם מיסים, כי עם המיסים שלי מממנים תיאטרון שאני לא ייהנה ממנו, או כדורגל בשבת שאני לא ייהנה ממנו. לא, אנחנו יודעים שמדינה מממנת את מה שצריך. אז הטיעון הזה כמובן שצריך להוריד אותו מהשולחן, ומהר. כן. עכשיו, הזכירו את העניין שמדברים על חוק הגיוס, ואז אחת התשובות שרוצים להגיש לבגץ, זה שחוק הגיוס צריך לדחות אותו, זאת אומרת, צריך לאשר אותו, ובגלל שאנחנו צריכים...
לא, לדחות אותו, לא לאשר אותו, אלא לתת עוד אורכה.
לתת עוד אורכה, מכיוון שבמשך הזמן, החרדים ייכנסו לעולם התעסוקה, ואז זה מאוד יעזור שיהיה חוק גיוס טוב, כי אז ייכנסו לעולם התעסוקה. ואני חשוב לעניין הזה של עולם התעסוקה, רבותיי. עוד רגע כמובן שיתחילו לדבר על זה, ואז שוב נראה עליהום עלינו, מדוע אתם לא בעולם התעסוקה. אז אני רוצה לדבר על זה. תראה, מוישה, החרדים לא בעולם התעסוקה, נכון. לא, יש כמובן...
יש כאלה שלא,
יש הרבה מאוד שכן. כן. אבל מי אשם בכך? הכי קל להגיד שהחרדים אשמים, אבל בואו נדבר על העניין של השמה, על החלק של המדינה. האם המדינה באמת מאפשרת לחרדים להגיע לעולם התעסוקה?
לא. לא.
המדינה לא מאפשרת. ואני רוצה לתת דוגמה. אני בזמנו שהייתי, סיפרתי לך שהייתי במשרד הכלכלה, הלכתי להיפגש עם סמנכלית של משרד הבריאות, ושאלתי אותה, איזה מקצועות דרושים לך, חסרים לך? אמרה לי, רנטגנאים. כמה זמן צריך ללמוד רנטגן? קורס של 4 חודשים, אמרתי, מצוין.
יופי,
אנחנו נציע לחרדים, קורס של 4 חודשים, יבואו, יהיה לך רנטגנאים, לחרדים יהיה עבודה, לך יהיה רנטגנאים, כולם הרוויחו. אמרתי, עוד דבר אחד צריך, תואר אקדמי. אמרתי, סליחה? במה צריך תואר אקדמי? אמרתי לי, לא משנה, אמרתי, בגיאוגרפיה אפשר? אמרתי לי, כן. אמרתי, סליחה.
מה הקשר
לרנטגן? למה תואר אקדמי בגיאוגרפיה זה חשוב למי שהולך להיות רנטגן? אמרתי, ככה, זאת הדרישה. זאת אומרת, חרדי למד בישיבה, שפשף את הראש שלו טוב טוב כשהוא למד גמרא, גאון עצום, אבל הוא לא יכול לעשות קורס של 4 חודשים ברנטגן. אבל אני לא מבין, מדוע אדם שרוצה להיות רנטגנאי צריך לדעת מתי נפוליאון בונפרטה נלחם בצרפת? מה זה שייך אחד לשני? כך המדינה למעשה עוצרת. אני ראיתי גם, מישהו שלח לי מכרז לתפקיד של טלפונאי במשרד הכלכלה.
אוקיי.
ואני מסתכל על הדרישות, אחת הדרישות, בגרות. מדוע אדם שצריך להרים את הטלפון במשרד הכלכלה, להגיד, בוקר טוב, הגעת למשרד הכלכלה, לאן אתה צריך להגיע?
לא, אולי מישהו ישאל אותו תרגיל חשבונאי באמצע התעודה.
הוא ישאל אותו על המלחמות של רוסיה.
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד על מה שאתה אומר. תראה, וזה לזכות המכללות. שנפתחו, גם משפטים. תמיד, שאני התחלתי את דרכי כעורך דין, היה צריך בגרות מלאה ופסיכומטרי ועניינים, והמכללות החליטו שלא צריך את זה. זאת אומרת, עושים איזו השלמה קצרה, ובאמת בדיוק כמו שאתה אומר, זה מה קשר ב5 יחידות מתמטיקה לעולם המשפט. ויש שם עורכי דין מצוינים שהיו בחורי ישיבה, ולא עשו בגרות. אז אם אתה, אני עושה אנלוגיה, אז זה שמעלה מישהו בטלפון, הוא צריך תואר, הוא צריך... אלא הנקודה היא, אני חושב שהם מפחדים שהטיעון הזה ישמט להם. זאת אומרת, זה כיף שיש לך איזה משהו שאותו אתה תוקף, ואותו, מה תעשה אם באמת, כמו שאתה אומר, הרנטגנאים היו כולם דתיים, אז אי אפשר כבר, על מי הלכו עכשיו? על הערבים?
אז לגבי מה שהזכרת, לגבי המכללות, באמת, המהפכה שנעשית בתחום הזה של ההשכלה של חרדי שהחליט, החליט, אני אומר, אנחנו הרי, ודאי שאנחנו רוצים שכולם ישוב וילמדו, אבל אדם מגיע יום אחד ליום, הוא אומר, אני יש לי משפחה, אני רוצה להתפרנס. המהפכה שנעשית בציבור החרדי בזה, היא מהפכה עצומה. אנשים לא מכירים. אני בעצמי לוקח הרבה מאוד אנשים מאוד בכירים לראות את המרכז החרדי להכשרה מקצועית בבני ברק.
זה מקסים.
אלפים, אלפים לומדים שם. כל המקצועות מקבלים תוארים.
אבל תשים לב שבערוצים של התקשורת לא תשמע מעולם על הדבר הזה.
אני הייתי לא מזמן באיזשהו מבחן שכמה תקסו, שזה מקדמים החרדים בהייטק,
כן.
והבאתי לשם שני אנשים מאוד נכבדים, אחד האלוף אליעזר שקיידי שהיה מפקד חיל האוויר, השני את האלוף עמיקם נורקין שהיה מפקד חיל האוויר האחרון,
אוקיי,
האחרון לא כן, מזמן, כן. והם ראו את המבחן של בנות שהולכות להיכנס לנושא של הייטק חרדי ברמה גבוהה, איך שהוא ראה את זה, שקדי אומר לי, מחר בעמוד הראשון תמונה שבידיעות אחרונות, בעמוד הראשון תמונה.
כן,
שירו על מה נעשה.
לא אבל, ידיעות, אבל, לא אחרונות ולא תמונה.
לא, אבל מושי פרידמן אמר, אני לא רוצה. אנחנו עושים את הכל בשקט, כי באמת
טעות.
לדאוג לפרנסה.
אני חושב שזה טעות.
כן, יש את השיקולים שלהם, אבל אני מסביר שהציבור לא יודע. ומי שרואה, מתרשם בצורה לא נורמלית. בוא נחזור לנושא של ה... של
תראה, אני רציתי לשאול אותך משהו אחר. ברשותך, נושא אחר.
אבל תעסוקה אנחנו רוצים לדבר.
אז נדבר, אז בוא תסיים את זה, כי רציתי משהו, לאור העובדה שהיית בתפקיד כל כך בכיר בחיל האוויר, רציתי לשאול אותך על איזשהו רעיון, אבל בוא, תסיים את התעסוקה, אני איתך לגמרי.
אני לא מסיים את התעסוקה, אני רק מתחיל כרגע.
הבנתי.
זה קצת הולך להיות ארוך. תראה, הנושא של המדינה צריכה יותר להתאמץ, כשהיא רוצה את החרדים בתעסוקה, צריכים קצת להתאמץ.
כן, וכמו והמדינה, שאתה אומר, והמדינה לא רוצה.
והמדינה, לא, אני רוצה את החרדים בתעסוקה, תתאמצו. והמדינה יודעת להתאמץ. והמדינה יודעת שכשצריך לשנות דברים, כדי לאפשר כן. לחרדים להגיע למקומות מסוימים,
היא יודעת לעשות את זה.
היא יודעת לעשות דברים כדי לאפשר לאנשים להגיע. אני אתן דוגמה, אתן דוגמה. החליטו יום אחד שרוצים שיהיו נשים בקורס טייס.
אוקיי. אליס מילר הייתה ראשונה. אליס מילר
הייתה ראשונה שהגישה בגץ, החליטו שרוצים להכניס נשים בקורס טייס. הביאו קבוצה ראשונה, אף אחת לא עברה.
כן, אני זוכר את זה, אני זוכר את זה.
סרגל המאמצים גבוה מדי, מה עשו?
הורידו את הסרגל.
הורידו את הסרגל. האם אמרו, לכן אנחנו לא נכניס אנשים? לא, לא, אנחנו רוצים להתאים, אנחנו נתאים את עצמנו כדי שאנשים יוכלו להגיע.
זאת אומרת, הורידו את הרף.
רוצים עכשיו שבנות יגיעו לשריון. שזה עושה נזק לא נורמלי להסדרניקים. הם הלכו לשריון כי ידעו שהם יכולים להיות לבד.
נכון.
ופתאום הם רוצים, אני לא רוצה להיכנס לכל נושא של גיוזנות, אבל בכלל, רוצים להכניס, איזה מאמצים עושים להביא את הבנות לשריון? אתם רוצים, אתם מתאמצים. רבותיי,
אבל אני מסביר לך, הם לא רוצים. הנקודה היא שתקשיב, מה עושה לפיד ביום אחרי, שבאמת חרדים מתגייסים, חרדים, כמו שאתה אומר, בתעסוקה, על מה הוא ידבר? תקשיב, על מה הוא ידבר? ההפגנות בקפלן, על מה הם ידברו? על המשתמטים כבר לא יהיה, על זה לא יהיה, על ההוא לא יהיה. אז תקשיב, אתה חייב אג'נדה בשביל מאבק. ולהם אתה הורס להם את האג'נדה. זה נכון,
זה נכון. אבל אני, כל מה שאני מדבר עכשיו זה בגלל שאנחנו יודעים שעוד רגע יבואו עם הפגזה חדשה.
ברור.
רבותיי, למה אתם לא שם? עכשיו אני אגיד לך משהו. אני, כשמדברים איתי על הנושא הזה, מדברים איתי אנשים מאוד נכבדים, אני אומר לרבותיי, תראו, אתם צריכים להבין דבר אחד. בחור למד בישיבה, היה אילוי של הישיבה. התחתן, הלך לכוילל, היה המצוין של הכוילל. והוא יום אחד מגיע למסקנה שהוא רוצה לצאת לעולם התעסוקה. הוא יוצא החוצה, מחפש עבודה, לא מקבלים אותו להיות פקיד זוטר בעיריית דימונה במחלקת התברואה.
נכון.
למה? אין לך השכלה. רגע, סליחה, סליחה.
גם התורה זה לא השכלה.
למדתי כל השנים, לא, זה לא ש...
האם הראש שלי כל כך...
נכון, אתם רוצים לעשות לי איזה השלמה של כמה חודשים, שקצת אנגלית.
זה בסדר במכללות.
100%, נעשה השלמה, נעשה איזה הקדמה קטנה של קצת אנגלית, קצת אזרחות, קצת מחשבים, 4 חודשים. אבל לבוא ולאמר לי שאני לא יכול להיות שום תפקיד, האם אריה דרי לא יכול להיות טלפונאי? האם מוישה גפני לא יכול להיות רנטגנאי? איך אתם יכולים לבוא ולאמר לו? אתם מונעים מאיתנו.
אם אריה דרי, שאין לו השכלה, הוא נמצא בוועדת חוץ וביטחון, הוא הטבר, וגם אם הוא לא שר והוא יועץ, ולא לא, לא פעם ולא פעמיים הוא הציל את ישראל מכל מיני צעדים נמרים. הרי תאר לצלך שהיו אומרים לו, תשמע, אתה צריך לצאת כי אין לך בגרות. מה? אבל מה הקשר? זה יש עניין של חוכמת חיים. יש עניין שמה שלומדים בתורה, זה פי אלף יותר ממה שעם פרבולות במתמטיקה. הנקודה היא, אני חוזר ואומר, אתה, בעניין הזה, סליחה שאני אומר, אתה קצת תמים. הם... טוב להם, לצערי, טוב להם, כי אתה, תקשיב, מה יעשה דן חלוץ, על מה הוא ידבר? על מה הוא ידבר?
אנחנו נדבר תכף על דן חלוץ, אבל לפי נכן אני רוצה לומר לך, מה אני בזמנו כשהתעסקתי בתחום הזה, נפגשתי עם הרבה מאוד גורמים מאוד מאוד רציניים, והצעתי רעיון.
כן.
נפגשתי בהתחלה עם אריאל לוקר, היה מלכן משרד ראש הממשלה, העליתי לו את הרעיון, אמר לי, תיפגש עם יוג'ין קנדל, שהיה ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ועם אודי פראבר, שהיה סמנכ"ל משרד ראש הממשלה, העליתי להם רעיון. העליתי להם רעיון. הרעיון הוא כזה. בואו חברים, בואו תכירו במי שלמד בישיבה, כהשכלה מסוימת.
למה
כהשכלה? אנחנו נעשה תורה חדש במדינת ישראל.
תלמוד.
אנחנו נקרא לזה BK, BK בוגר כוילל. אני רציתי שזה יישמע כמו...
יפה.
אני רציתי שזה יישמע כמו BA, לכן אמרתי BK.
BK, נכון.
עכשיו, זה לא יהיה תורה אקדמי, כי אם זה תורה אקדמי, זה מלאג. אבל זה תורה. זה מלאג, זה המלאג, המלאג לא יאשר שום דבר, יוציא את הנשמה, לא יהיה כלום. תהיה תואר, שהתואר הזה יתבסס, למדת 5 שנים בישיבה, פלוס מכינה, אתה יכול להתמודד על תפקיד שהמדינה דורשת בשבילו תואר ראשון. תואר ראשון לא מקצועי, זאת אומרת, אם מישהו בא להיות עורך דין, כמובן שהוא צריך ללמוד משפטים, אבל אם מישהו בא להיות רנטגנאי, זה יספיק לו.
יפה.
זה היה הרעיון שלי. אני הצעתי את זה להם, אודי פראבר שהיה סמנכ"ל במשרד ראש הממשלה, אמר לי, מה? אני רוצה להעלות את הרמה שיצטרכו יותר תוארים, ואתה רוצה להוריד. בקיצור, התחלתי עם זה, הופעתי בכמה ועדות מאוד מאוד בכירות, והסבירו לי שזה לא יעבור בגץ.
אוקיי.
לא יעבור בגץ, בגלל שבגץ יגיד, רגע, אפליה. זאת אומרת ככה, חרדי, חרדי, יגיע, חרדי יכול להתקבל לתואר ראשון, לעבודה שדורשת תואר אוקיי. ראשון, אבל גם בלי בגרו, גם בלי תואר, וחילוני צריך כן תואר. ואז הסבירו לי שמבחינה משפטית זה לא טוב. אמרו לי, תכתוב את זה משפטית. אני נפגשתי עם יהודי שקראו לו מייק בלס. שמעת את השם הזה?
לא.
הוא היה סגן היועץ המשפטי לממשלה. אמרו לי, הוא מומחה לעניין.
אוקיי.
מייק בלס נדלק על הרעיון, כתב לי אותו, יש לי את זה פה, את התוכנית שכתב לי מייק בלס. איך התואר הזה יכול לעבור בגץ. א', זה יהיה הוראת שעה, ב', זה יהיה לכמות מוגבלת, ג', נתן לי ראשית.
זאת אומרת, מצא את הפתרונות.
מצא את הפתרונות, okay. כתב לי תוכנית מצוינת. עוד יותר, הוא גם אמר דברים שאני לא חשבתי להם, הוא אמר, כל משרד ממשלתי צריך לצבוע תפקידים, כי אחרת אם לא יצבעו תפקידים לבעלי התואר הזה, אז יגידו, רגע, דבר ראשון, אני,
לא,
מעדיף, אני טוב. מעדיף okay. בעל תואר רציני, לא אחד שיביא ביקי. הכנתי דבר לא נורמלי, אבל אני מנסה כבר שנים לדחוף אותו, לא הולך. אז רבותיי, יש תוכניות.
אז תחליטו.
יש רעיונות.
תחליטו, או
יש,
אתם רוצים או אתם לא רוצים.
אתם רוצים, יש רעיונות טובים מאוד. בואו איתנו.
אני אגיד לך, בפרקליטות לצורך העניין, שיש מכרזים, יש גם חלק מהמכרזים, נותנים אפליה מתקנת. לחרדים ולערבים. עכשיו, מה זה אפליה מתקנת? שאף אחד לא יתלהב לי פה. להכניס אחד, שניים מכל מגזר. ואני אומר, למה אפליה מתקנת? למה אפליה מתקנת? יש עורכי דין מצוינים? למה צריך אפליה מתקנת? ברגע שאתה אומר שיש אפליה מתקנת, זה אומר, אדוני, אתה מנציח, בדיוק, אתה מנציח את האפליה. וזה עובר, זה בסדר. משהו כאן לא תקין, משהו כאן לא תקין, אבל אני חושב שזה הבסיס. הבסיס הוא שהם צריכים מקור לסינה, ומקור לסינה זה מתאים להם. מה יעשה ליברמן? מה יעשה ליברמן? ליברמן מבחינתו עוזב את הארץ עם הכל. אם התוכנית שלך עוברת, ליברמן עוזב את הארץ למולדובה. מה לעשות יותר?
אני דווקא בעד הנושא של אפליה מתקנת מסיבה אחרת. אנחנו, לצערי הגדול, אני זוכר שנפגשתי בזמנו שהבן שלי סיים משפטים, אפילו בחור ישיבה, למשל ישיבת חברון, סיים משפטים, הוא רצה להתקבל. ופניתי, אני לא רוצה להגיד את השם של משרד עורכי דין מאוד מאוד גדול, ואז הוא אמר לי, אני לא מקבל מאונו.
כן, זה היה בהתחלה, היום יש לך שאונו דווקא...
ואז אמרתי לו, זה הבן שלי, והוא קיבל אותו, ואחר כך הוא אמר לי, אני אקבל מאונו. זאת אומרת, יש לנו בעיה, אנחנו צריכים את האפליה המתקנת כדי שיקירו אותנו, שיבינו את הכישרונות שיש לאנשים שלנו. אנשים שלנו מסתכלים עליהם ברחוב לצערי כרמה נמוכה, ולא. הם ברמה גבוהה. הנה, אתה רואה, הכניסו עכשיו את ספי זינגר, להיות הממונה על רשות ניירות הערך, נכון?
כן, נכון. הוא בוגר...
ישיבת חברון.
כן.
בוגר ישיבת חברון.
טוב, חברונרים תמיד, אתה יודע, פרוטקציונרים, זה לא חוכמה.
לא, אבל אני מתכוון, הוא לא בא עכשיו מאיזשהו תואר שהוא למד במשך שנים, הוא נכון שהוא ישלים במשך השנים,
אבל סך הכל הוא מהשכלה... אבל אני חושב שהבסיס שלו רק הועיל לו בישיבת חברון, הועיל לו גם לתפקיד הספציפי הזה.
בהחלט.
טוב, אני רציתי לשאול אותך, תראה, אני קורא עכשיו בידיעות אחרונות את הכותרת, כמובן הם לא ידברו על הכותרת, כמו שבישראל היום מדבר את הכותרת על היועצת המשפטית לממשלה. שהיא בעצם החליטה ללכת כאן למלחמה למעיינות, הם כמובן רוצים לעשות פאניקה במדינה, וכותבים ככה, חשש שהפגיעה בקשירות חיל האוויר קרובה. קצין בכיר במתכל, לצבא מתחיל להיגמר הזמן, לכאורה יש שקט, שזה לא מבינים למה יש שקט, הם משתגעים כרגע, אבל יהיה כאן דילמה למי? לאלוף, איך יראו הקריטריונים שיגדירו הכשירות, ומי הטייסים שיגרו ממצבת כוח האדם. ואני שואל אותך, תראה, משקיעים בטייסים משהו כמו מיליון דולר לכל טייס, נכון? גרוסו מודו, בגדול. והשאלה היא, למה לא להחתים את הטייסים לאור מה שקורה כאן כרגע? להחתים אותם, תראו, אנחנו משקיעים בכם מיליון דולר, אנחנו רוצים התחייבות שאין מצב, משהו שממשלת ישראל מחליטה, שאתם יכולים להגיד שאנחנו סרבנים. זאת אומרת, להגיע לפוזיציה שאם כמובן הטייסים שנמצאים כרגע, אתה לא יכול לעשות להם כלום, כי הם לא חתמו על זה. אבל כל קורס טייס, להחתים את האנשים, כמו שמחתימים אותם על קבע, להחתים אותם שאין סרבנות. זה נורא להגיד את זה. זה דבר כל כך ברור שאין סרבנות, אבל במדינה שלנו הכל יכול להיות. להחתים אותם על הדבר הזה.
תראה, אין לי תשובה מספיק טובה בשבילך על השאלה הזאת, רק אני יכול להגיד לך דבר אחד. לא יהיה מצב שיהיה פה מלחמה, ומישהו יגיד שהוא מסרב לטוס.
כן, אבל מה אתה עושה? לא יהיה מצב
כזה. אני גם, יותר מזה אני יכול לומר, קשה לי להאמין שיש מצב, אפילו לקשירות, שמישהו מהטייסים יגיד, אני רוצה להפסיק להיות טייס. אין כזה דבר. האנשים האלו...
זה חיידקים.
האנשים האלו, אני לא רואה מצב שמישהו מהם מוותר, כל זמן שהם נושמים והם יכולים לטוס, הם יטוסו. לכן, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך.
אז למה הצבא כל כך מפחד?
אני חושב, תראה, זה לא נשמע טוב, וכמובן, דבר ש... איך שקורה
לזה... או יכול להיות שזה התקשורת בכלל.
כן, מדברים לחידות, והדברים האלו, זה נכון, לחידות, זה באמת בעיה. עצם הדיבורים, בכלל שיש דיבורים, פעם לא היה דיבורים. עצם זה שיש דיבורים, זה כבר רע. זה אנשים באמת טובים, באמת אנשים טובים.
זה ברור.
אנשים טובים שמסכנים את חייהם עבור מדינת ישראל, ואני לא רואה מצב שמישהו מהם יסרב לטוס. תשמע, אתה יודע מה? אני רוצה לקחת דווקא דוגמה של מישהו מחיל האוויר, כן. שבאמת יש לו היום בציבור...
איך אתה באמת מסביר את חלוץ?
בוא ניקח את חלוץ.
הרי חלוץ היום נהיה באמת מנהיג אנטי, שפשוט זה לא נתפס. תראה, זה נהיה כמעט ממליץ על המרדה, הוא ואולמרט וכל החבר'ה האלה. ואתה הכרת אותם, אתה מכיר אותם, הם יעבדו איתך עשרות שנים.
כן, אני יכול להגיד, תראה, אני אגיד לך, דבר ראשון, אתה זוכר במלחמת לבנון השנייה, כמובן שהייתה נפילה גדולה, ואז טענו שחלוץ הוא בעל גאווה, מתנשא.
לא, עם המניות שלו.
כן,
המניות,
אבל אמרו שהוא אדם שחצן ויעיר, ואני אומר לך, מוישה, אני מכיר את האיש, איש ענב, באמת, איש ענב, איש צנוע, איש חברותי, איש של אנשים, כיף לדבר איתו, לא הרגשתי אף פעם איזושהי התנסות.
הוא היה אנטי, שהייתה איתה בצבא, הוא היה אנטי דתי?
לגבי אנטי דתי, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, אתה יודע, הבאת אותי לזה. אבל דבר ראשון, אתה יודע לך, מבחינת הנושא של המידות שלו, באמת איש נחמד וצנוע, ושום התנסות, אני לא מכיר שום דבר שאני יכול להצביע, שהוא מתנסה, בסך הכל הוא יכול להרשות לעצמו, אתה יודע, היה מפקד חיל האוויר, היה רמטכ"ל, לא מכיר, הבן אדם, באמת, איש של אנשים, איש טוב, באמת גם איש טוב ונחמד. תראה, אתה שואל לגבי אם הוא היה...
אנטי.
אם הוא היה אנטי. תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אתה יודע, כרב חיל האוויר, כל יום חמישי פונים אליי מהבור, יש דבר שנקרא ישם, יחידת שליטה מרכזית, לכל מיני, ישם קרב, ישם תחזוקה. ואומרים לי, תשמע, הרב, אנחנו בשבת נצטרך לעבוד. זאת אומרת ככה, אם צריכים לעשות פעילות מבצעית, אף אחד לא יבוא לשאול אותי אם אפשר לעשות פעילות מבצעית או לא, מכיוון ש...
לא, דבר, כי אנחנו לקראת סיום, הזמן עובר כל כך מהר פה.
מכיוון שפעילות מבצעית זה דבר שאי אפשר, יש לו את הסיבות שלו, אבל...
דבר, אתה דבר, אני מדבר עם הטכנאי, ואנחנו בידיים מדברים, זה פנטומימה, כן.
בקיצור, פנו אליי יום אחד, וביקשו ממני אישור לדבר שאני צריך לבדוק אותו. מה מספרים לי? מספרים לי שעומדים להגיע מחוץ מארצות הברית טילים ששלחו לשם להשבחה, הטילים יגיעו ביום שישי, אי אפשר להביא אותם עד שבת, למקום ששם צריכים להיות, לכן הם מבקשים אישור לחלל את השבת עם הבאת הטילים. אני מיד בודק, רבותיי, הטילים האלה יהיו מבצעיים בשבת? אומרים לי לא, אם לא יהיו מבצעי, אסור לחלל שבת. אם אתה אומר שצריך מבצעי, בסדר. לא מבצעי, אי אפשר לחלל שבת. אומרים לי, אז מה לעשות איתם? אז מה לעשות איתם? תשאירו אותם בשדה התעופה. אומרים, אי אפשר. אתה חושב שאפשר להשאיר בשדה תעופה טילים? אנשים יראו טילים, יחשבו שהמדינה כאן הולכת לקראת הסוף. אמרתי, אתה יודע מה? במקום לנסוע רחוק, שזה מחלל שבת, שימו אותם בבסיס סמוך. אי אפשר בסיס סמוך, מכיוון שבסיסים, איזה בסיס? אמרתי להם, פלמחים לדוגמה. ואז אמרו לי, תראה, כל בסיס יש לו אישור להחזיק חומר נפץ במשקל מסוים, שם כבר יש את המשקל, אי אפשר להוסיף שם עוד טיל. בקיצור, אני מתחיל לעבור איתם בסיס, כל בסיס אי אפשר.
קיצור, מה אמר לך חלוץ? בסופו...
בקיצור, אני הצעתי להם, שימו בסירקין, אמרו, סירקין זה בכלל לא בסיס ש... אחרי ש... אמרתי, אי אפשר, מצטער מאוד, ואז אחרי שבת אני שואל, מה עשו? אמרו, חלוץ נתן הוראה. אפילו שבסירקין אי אפשר, אני נותן אישור מיוחד להשאיר בסירקין כדי לא לחלל שבת. האיש עזר לנו לא לחלל שבת. אם זו שהוא אתאיסט, ידע לכבד אותנו.
בקיצור, צריך לראות את שתי הכיוונים, בקיצור. טוב, אנחנו הגענו לסיום, זה לא להאמין איך התוכנית הזאת התעשה. הרב רמי רייבד, רב חיל האוויר לשעבר, אני אין לי מילים להודות לך, נהניתי מאוד מאוד מאוד. רוצה להודות לטכנאי שלי, ישי נוימן היקר, אחרינו הרב אברהם יוסף בתוכנית הלכתית, רצינית ואיכותית.
עוד פעם כיף להיות עם מוישה אסדצ'ר, שאני מאוד אוהב להיות איתו.
זה
איש חכם,
זה הדדי.
איש פיקח, כיף לשדר איתך.
זה היה שווה כל התוכנית המחמאות עכשיו.
ברוך דין טוב.
תודה, שבת שלום לכולם.
מלכי השורס, מלכי עליון, ממלך מלכי המלוכים, הקודש ברוך הוא. שולם עליכם מלכי השורס, מלכי עליון, ממלך מלכי המלוכים, הקודש ברוך הוא. שולם עליכם מלכי השורס.
לרקוד.